בפשטות בעניין הזה, בלי עדיין לרדת פה לאיזשהו דברים קצת יותר נסתרים מהעין, זה שפה עם ישראל צריך היה מערכת מיוחדת של אמצעי הגנה כדי לשמור שהוא לא יחטוף גם במכת בכורות. היה צריכים לקחת ולעשות אות על המשקוף ועל שתי המזוזות, מזוזות ואלה, המשקוף זה מה שלמעלה, כן? ולשים שם מדם הפסח, פסח מצרים, כדי שלא יבוא משחית ויקה שם את היהודים שנמצאים באותו בית. לא ראינו באף מכה שצריך היה להגיד, שלא יהיה דם אצלכם, תעשו ככה, לא תבוא צפרדע אצלכם, תעשו ככה, שהכינים יפסחו עליכם, תעשו ככה. לא ראינו שהיה צריך איזשהו אמצעי הגנה. אגב, צריך לומר פה דבר שבהמשך נראה שהוא מאוד עיקרי פה, דבר תוספת מאוד חשובה בעניין הזה, זה שהפרק את רבי אליעזר אומר, ועל דרך זו גם אומר הזוהר הקדוש, שמה שהם מרחו, הדם שהם מרחו על המזוזות ועל המשקוף, זה לא היה רק דם הפסח, אלא גם דם המילה. ודמי חיי, בדיוק. ואמר לך, ודמי חיי כתוב פעמיים, אז פעם אחת זה כדנגד דם הפסח, פעם שנייה כדנגד דם המילה, זה ידוע. מה שפחות ידוע, זה שמסגרת אמצעי ההגנה, המעטפת הארטילרית, שהם היו צריכים לפתח אצלם בבתים, זה כלל שלושה אמצעים. קודם כל, לא לצאת מהבית בכלל. אל תצאו מבתיכם. דבר שני, למרוח שם מדם הפסח. דבר שלישי, למרוח שם מדם המילה. זאת אומרת, יש פה איזו רגישות, נפיצות מיוחדת במכה הזאת. כן? באף אחד מהתשע המכות האחרות. לא ראינו, לא מוזכר, כי הוא זה איזשהו עניין שבני ישראל היו צריכים לעשות משהו כדי לא לחטוף גם מאותה מכה. תמיד היה בבני ישראל היה אור במושבותיהם. לא כתוב שהיו צריכים לעשות שם איזה עירוב, משהו, שום דבר. היה פה ופה לא. ופה זה לא ככה. פה פתאום הכל שם מאוד מאוד שונה. כן, מהמכות האחרות. מה השתנה פה? כן, בסדר. זה היה אמצעי, אבל מה יש במכה עצמה? שהופך אותה לכל כך מסוכנת, כל כך מסוכנת, שיש סכנה גם לעם ישראל עצמו. אתה רואה, זה הוא שהוא ולא שליח, זה דווקא היתרון, אז יש בו יכול להרוג את בנה.
אבל
גם
הוא יכול לדלק יותר.
מה?
גם
הוא כן. כן, אבל לא מהמכה.
לא
מהמכה. בזמן המכה. אז הקדוש ברוך הוא ניצל את ההזדמנות לסגור חשבונות. כן, זה גם אחד הפירושים. בחמושים, יצאו בני ישראל ממצרים, יצאו רק חמישית. ב-80%, 4 חמישיות, לא רצו לצאת. אתה לא גובה במצרים. כן? לא יאומן. כן, כשחזר אומרים פירוש, זה האמת לאמיתה, זה ברור, זה לא, זה רק מדרש. זאת אומרת שחלק גדול מעם ישראל נהרגו בשלושת ימי החשיכה, כי הם לא רצו לצאת ממצרים. עכשיו צריך להבין פה הרבה דברים, זו שיחה אחרת של הרבי, לא ניכנס לזה כרגע, אבל היו, כל בני ישראל היו שכויים במ"ט שערי טומאה. אז כולם היו באותה קלחת, למה נהרגו דווקא 4 חמישיות האלה? מה זכו החמישית האחרת כן לצאת? אבל זה לא כל כך בעניינינו כרגע, יש פה כמובן הרבה מאוד נושאים בעניין של יציאת מצרים, וראוי שככה יהיה, יציאת מצרים זה דבר שעליו אנחנו יונקים, ממנו אנחנו שותים, ממנו אנחנו יונקים, וזה הדבר שאנחנו מזכירים כל יום, פעמיים, כן? בקריאת שמע, יש מצווה גדולה לזכור יציאת מצרים בין השש זכירות, לפי נוסח האשכנזים. כן, זה שש זכירות, נכון? אצלכם זה 10 זכירות. כן? אז זה גם מהשש וגם מהעשר, אבל אפילו גם אחת מהשש. כן? זאת אומרת, יש פה כמו עניינים גדולים ביציאת מצרים שצריך להבין מה הם, וכמה לא אפשר לראות הכל ביחד, אבל נתפוס בעזרת השם נקודה אחת קטנה פה בעניין הזה, ונראה שהיא בכלל לא קטנה, היא נקודה גדולה מאוד. כן?
וגם
מרמת לעתיד
לבוא, שגם חמישית תהיה?
לא, לא, חס וחלילה. אני מקווה מאוד שלא. כן, אז כל בני ישראל יגאלו, בעזרת השם. אז אם אנחנו רוצים לרדת באמת לאובי החילוק שבין המכות האחרות ובין מכת בכורות, זה ביטוי שמופיע למה באמת בני ישראל במכת בכורות צריכים היו לעשות את כל ההגנות שאמרנו מקודם, כי במכת בכורות ניתנה רשות למשחית להרוג. במילים אחרות, אומר המדרש שבמכת בכורות הקדוש ברוך הוא לקח את מלאך המוות ואמר לו, רוץ. נכון, הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל מי שנוטל את נשמותיהם של אותם מצרים או בכורות, זה לא הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא מפקח. ומי שעושה את העבודה עצמה, זה המשחית. מלאך המוות.
לא ניתן למשחית.
כן, בדיוק. ופה ניתנה רשות למשחית להשחית. זאת אומרת, יאללה, לך כסח. כפי יכולתך. אז לכן צריך היה פה איזושהי הזהרה מיוחדת, אבל בכל המכות הקודמות אפשר לראות שבמילים אחרות, אולי עוד משפט אחד בעניין הזה, לומר, במכת בכורות לא הייתה שום הגבלה, עוד פעם, לפי פשט הכתוב, אנחנו לא פה נכנסים לכל מיני דרושים כאלה ואחרים, אבל בפשט הכתוב לא ראינו שניתנה איזושהי הגבלה למלאך המוות איך להרוג את המצרים. מה תהרוג אותם? בכל המכות האחרות, לאותו מלאך שהוציא לפועל את המכה, היה לו מנדט מאוד ברור, שהוא עושה, לא יכול היה לזוז ממנו ימין ושמאל. כן, אם מישהו בא, אמר לו, לך, אתה תהפוך את המים לדם. אמר, טוב, אני רוצה להפוך גם את השמן לדם. מה פתאום? אמרו לך מים, לא אמרו לך שמן. כן, במכת צפרדיה. טוב, צפרדים שנכנסו גם על התנורים וזה. טוב, אותה הזמנות אני אכניס אותם גם שם, נכניס להם חוץ מהצפרדים, נכניס להם גם איזה כמה דולפינים באותה הזמנות. כן? לא, אי אפשר. קינים זה קינים. הרוב זה. כל דבר מאוד מוגבל. כן? זה גבולות גזרה מאוד ברורים למכה. כן? תעשה מה שבא לך. מבחינת צורת הבאת הנזק. על המצרים. כן, בדיוק, נכון. נכון מאוד. ובמכת בכורות אנחנו רואים שהמגבלה הזאת היא מוסרת. נכון שיש מגבלה אחרת להרוג רק את הבכורות. זה כן, כי זו הייתה מהות המכה. אבל איך להרוג? זה משהו שלא ניתן, לא ניתנה שום הנחיה מפורשת. זאת אומרת, ניתנה רשות למשחית להרוג. זה היה מיוחד במכת בכורות כפשוטו של מקרא. לא צריך פה, עוד פעם, כמו שאמרנו, לא צריך פה שום דרושים מיוחדים. והשאלה היא למה? למה באמת כאן ניתנה הרשות להשחית, ומה אנחנו יכולים ללמוד מכאן לגבי הסיבות שבגללם בני ישראל צריכים היו פה איזו הגנה קצת יותר מסיבית, כמו שאמרנו, לשים את הדם על המזוזות. בדרך כלל, בכל המכות שלפני כן, אנחנו רואים הטיות שונות של רעיון אחד שמופיע בבסיס כל המכות, למען תדע, בעבור תדע, למען ידעו מצרים, הכל כי אני השם. באמת, בכל המכות יש כאן עניין של להעביר, ללמד בדרך הקשה איזשהו מסר, חבר'ה, יש אלוקים. אגב, כמו שאנחנו נבחין בהמשך, המצרים לא היו מטומטמים. הם היו ברמה רוחנית גבוהה מאוד. היכולת לעשות את כל הכשפים והכסמים והלהטים של החרטומים, זה דרש יכולת רוחנית גבוהה מאוד. אלא מה? זה יכולת רוחנית, כמו שאומר בעל התניא בפרק ז', זה לעומת זה עשה האלוקים. אתה יכול להתחבר לצד הקדושה, ומשם לקבל עוצמות רוחניות עצומות, ואתה יכול להתחבר גם לסמך א', לסית רח, לצד התומעה, וגם משם לקבל כוחות רוחניים מאוד גבוהים. הטעות הגדולה עשתה של המצרים זה שהם התחברו לכוחות האופל, לכוחות התומעה. אבל הם הבינו שהם עושים פה משהו שהם לא עושים על ידם, זה לא הכוחות העצמיים שלהם, אלא הם מתחברים לכוחות שמימיים, שנשלטים על איזשהו כוח עליון. במילים אחרות, הם ידעו בהגדרה כזו או אחרת שיש דבר כזה שנקרא אלוקים. רק הם חשבו שאותם כוחות אופל שהם מחוברים אליו, זה כוחות יותר חזקים מאשר כוחות הקדושה שאליהם מחובר עם ישראל. הם לא כפרו בקיומו של הקדוש ברוך הוא. אמרו, האלוהים שלנו יותר חזקים ממנו. כן? זה היה פה המאבק, זה היה מאבק שמימי, זה לא היה מאבק שהתנהל פה על פני כדור הארץ. מאבק פה היה מאבק שמימי, שבמסגרתו הרעיון היה להוכיח שהשם הוא אלוהי האלוהים. לא סתם האלוקים, אלא האלוקים הסופי, האולטימטיבי, ששולט על הרבה כוחות רוחניים שגם להם הם קראו אלוהים, ובצדק. זה אלוהים שלהם, זה דברים רוחניים. רק הם כולם כפופים, הם כלים, הם אמצעים, הם מלאכים בשירות הקדוש ברוך הוא. ולא עוד איזה ממלכה שעומדת בפני עצמה. זו הייתה הטעות הגדולה של המצרים.
זה הם לא הכירו.
הם חשבו שיש פה מאבק בין האלוהים שלנו לאלוהים שלכם, אנחנו נראה לכם ששלנו יותר חזק. תראו שיציל אותם. זה היה המאבק פה. ולכן אנחנו שומעים בכזאת הדגשה, לאורך כל הדרך, את העניין הזה, ידעו מצרים כי אני השם. זה היה למד בדרך הקשה. אגב, מסילת ישרים רומז, שאם מצרים, נניח פרו, היה מתרצה כבר בהתחלה, והיה אומר, טוב, אתם רוצים לצאת? בבקשה, תצאו. אז הוא היה זכור לטוב עד היום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוריד גזרה שעל ידי המצרים יתגדל שמו בעולם. וזה לקח חשוב מאוד. ככה גם מסילת ישרים מתרגם את זה לעניינים של כל אחד ואחד. כן? על ידי, כן? על ידי פרעה, כן? אמר הקדוש ברוך הוא, על ידיו יתגדל שמי בעולם. עכשיו, אם פרעה היה אומר, וואלה תפדל בסדר, אני מוכן שעל ידי יתגדל שמו, אני משלח את עם ישראל ישר, וזה הייתה מצרים שעבד לא הצליח לברוח משם, כמו שאומר המדרש. אף עבד לא הצליח לברוח ממצרים. זה היה סגור ומסוגר. אף אחד לא הצליח לצאת. כן, זה היה לעתיד לבוא. המצרים יש לנו מיצרים. אבל אפילו עבד לא הצליח לצאת. ואם פתאום 600 ריבו על נשם ותחל, זה קידוש השם עצום. למה? הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. היה מתגדל ומתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא על ידי המצרים. עכשיו הם לא רצו. לא רציתם, אין בעיה. זה יבוא בדרך הקשה. זה לא בדרך הטובה, בדרך הקשה. המסילת ישרים אומר את זה. צריך לקחת פה מוסר גדול. אומר את זה לכל אחד ואחד. אומר, על ידך צריך לקרות משהו פה בעולם. יש לך תפקיד, אתה לא באת לפוסטן. אין לך פה משהו לעשות. אם אתה מבין את זה, על הכיפה. אתה תגדל ותקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא נפלא, תקבל את זה שכר בעולם הזה, בעולם הבא, הכל נכון. לא תעשה את זה. על כורחך זה יקרה. אבל אז זה יקרה בדרך פחות נעימה. זה המודל של פרעה. הידוע שכל מה שכתוב בתורה זה הוראה. הוראה לדורות. במסילת ישרים באמת מאוד מאוד מרבה להשתמש בפרעה ובכל מיני דברים שמסביבו כדי להדגים רעיונות שלמעשה אנחנו צריכים לקחת אותם לתשומת לב ביום יום. כל אחד לפני עצמו, כי זה רעיונות מוסרי, מוסר פשוט, לא משהו נשגב. אתה פה של לעשות משהו. מה קודש ברוך הוא לקח נשמה יקרה שלא רצתה לרדת פה בכלל. שמה טוב לה על כיסא הכבוד, היא שבת שמה נהנית מזיו השכינה, יש ברוך הוא צריך לנתק אותה בכוח משם, להלביש אותה פה בגוף גשמי מאוד מאוד גשמי, מאוד ירוד, מיני צרכים מאוד מאוד ירודים, להכניס אותה פה לתוך הכלא הזה של הגוף הגשמי, משל מה? זה לא משהו שיש לו איזה תכלית? הקדוש ברוך הוא משועמם שם? זאת אומרת, יש פה נשמה בשליחות. היא הנשמה מבינה את זה, צויין, זה מה שצריך, אז היא ממלאת את יהודה. אם לא, אז צריך לגרום לה למלא את יהודה בדרכים אחרות. אז רחמנא ליצלן, זה קורה בדרכים הרבה פחות נעימות. חס וחלילה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
ביתיה.
מה?
אבל ביתיה יצאה ממנו.
מי?
ביתו.
בסדר גמור, יש עניין של חומץ בן יין, יין בן חומץ. תמיד מהרשע הכי גדול יכולים לצאת הצדיקים הכי גדולים ולהפך. כן, ולהפך. רחמנא ליצלן. נכון, ככה באמת נאמר במדרש, וזה גם מראה ששערי תשובה אף פעם לא נמנעים. זה אולי הרשעים הכי גדולים.
לא, שאולי באמת ברמה גם.
שמה?
כמו שאולי
ברמה,
באמת.
הוא
כבר התלוב, הוא התחיל להבין. כן. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא גם לא הרס את מצרים. הוא לא עשה למצרים מה שהוא עשה לסדום ועמורה. מצרים נשארה, זה יציאת מצרים, בסדר, היה קריאת ים סוף, היה, אבל המצרים נשארו. התפתחו אחרי זה וכו', כן. טוב, הלאה, וייטר, כן. בכל אופן, זה העניין, היה פה מסר להעביר את הרעיון הזה, שיש אלוקים. ובעניין הזה כבר רואים חילוק, שהוא כבר חילוק יותר פנימי, במכת בכורות לעומת כל המכות האחרות. מכות האחרות, נניח מישהו חטף קינים, כן, או התנפר עליו איזה אריה, או שהוא פתאום ראה שהקפה בקוס הופך לדם, רחמנא ליצלן, זאת אומרת דברים כאלה, או, וואו, וואו, מה קורה פה? מה קורה פה? שהוא לוקח, מבין, לוקח לתשומת לב. אם הוא נורמלי, אז הוא מבין שמשהו צריך, שהוא צריך לקחת לתשומת ליבו. זאת אומרת, המכה באה לאדם שיכול עדיין ליישם את הלקחים שלה. אבל מכת בכורות זה לא ככה. שימו לב שעד עכשיו בכל המכות לא דובר ספציפית על רעיון מוות. זה יכול היה לקרות, אבל זה לא היה המוטו. נכון, ברד ירד, כן, בערוב טרף אריה, טרף מישהו, הרג אותו, יכול היה להיות. הכל יכול היה להוביל למוות, אבל זה לא היה מפורש. רעיון של מוות כתוצאה של מכה במובן הכי ברור ובוטה של המושג, זה רק במכת בכורות. מה הבעיה כאן? זה שאם אתה הורג מישהו, הוא כבר לא יכול לדעת שאני אשם. הוא גמר. המסר הזה שרצית להעביר באמצעות המכות, אותו אחד שמת, הוא יצא מהמעגל. זאת אומרת, יש כאן איזו יציאה מהדפוס של המכות כמו שהייתו עד עכשיו. עכשיו, את המסר אתה יכול להעביר לאחרים? כן. הרי אם יקרה את הבכורות וההקעה הזאת היא מלכתחיל המוות, הוא יצא מהמשחק. אז אם ככה...
ברוב גם כן,
אני אומר, אבל עוד פעם, זה לא היה המנדט. זה לא היה המנדט של המכה, מי שראה הרוב יכול היה לברוח. כשהוא רץ מספיק מהר, ברח. היו כאלה שמתו. אבל אין שם שום דבר ב... מכה, בתיאור שלה, באיום של משה רבנו על פרעה, שמע, אני אוכל כסח, ימותו פה עכשיו כמו זבובים. המושג מוות לא מוזכר. חפשו בכל המכות, לא מוזכר. אפילו פעם אחת לא.
אבל פרעה בעצמו מותר לתתימן את המוות הזה.
זה נכון, אבל אני אומר, כתוצאה של המכה, לא כתוב שאנשים מתו. לא כתוב. לא כתוב כמה, לא כתוב איזו, לא כתוב שום דבר שהמטרה של המכה הייתה להרוג. המוות שם זה גם כינוי, זה לא הכוונה, המוות כפשוטו, כן, זה בהשאלה. כן, כאילו משהו שהוא נורא כמו מוות. אז, נו, שואל, אז אם ככה, מה קורה עכשיו, בואו נעבור רגע לעם ישראל. עם ישראל שקוע במלכת שערי תאומה, אבל הם יודעים שיש אלוקים. מודעת, יודעים, מתפללים, צועקים, ומי הם צועקים? כן, לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אותם לא צריך ללמד. שיש אלוקים. הם מבינים. אבל מכל בחינה אחרת, אין שום הבדל בינם לבין המצרים. עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. ופה נכנס הרעיון. אם כל המטרה של המכות הייתה להעביר מסר, יש הקדוש ברוך הוא, אז ברור למה עם ישראל לא חטף, לא נחשף, ולא נפגע באף אחת מהמכות, כי שם ידעו שיש אלוקים. בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, כי ידעו, שם כולם הבינו שיש אלוקים. אז ההבחנה בין המצרים לבין עם ישראל הייתה מעצם הידיעה של עם ישראל, לעומת אי הידיעה של המצרים, והידיעה הזאת היא זאת שהגנה עליהם. זה לא במרכאות היה משרת שום מטרה. אם היה באריה וטורף גם מישהו מישראל, מה, היה אומר, או, עכשיו הבנתי, יש אלוקים. הוא כבר ידע שיש אלוקים. ואתה שום תכלית, אין שום דבר שנעשה בלי תכלית. אבל אם אנחנו אומרים שפה, במכת בכורות, התכלית הזאת של למען תדע כי אני השם, התכלית הזאת היא כבר לא מתקיימת, כי כל בכור שמת, הוא כבר לא ידע שאני השם, לא יעזור לו כבר. אז אם ככה, איפה ההבדלים פה בין עם ישראל לבין המצרים? אז אם ככה, המשחית היה אומר, רגע, אני צריך להרוג גם את אלה, מה ההבדל?
שידור.
למה? שגם הם מגיע להם. עכשיו אתה מעניש? עכשיו זה עונש. על עבודה זרה, על ממתת שערי תאומה, אתה מעניש את אלה? תעניש גם את אלה. איפה, למה אפליה פה? למה את אלה כן ואלה לא? כמו שאומר המדרש, מה נשתנו אלו מאלו? לכן צריך היה פה לעשות את זה בדרך אחרת. צריך היה שהקדוש ברוך הוא זה שייתן את המכה בעצמו, מכיוון שזו עוד הדרך היחידה לעשות את זה, בלי שהעם ישראל גם הוא יחטוף באותה הזדמנות, כי מבחינת המשחית, המלאך, הוא לא רואה, הוא בא להעניש אנשים שעשו עבירות מסוימות. מבחינתו, מה אכפת לו אם זה קוראים לו מצרי וזה קוראים לו יהודי? עברי, מה זה משנה לו? מישהו ראוי לעונש? תקבל את העונש שלו. אז למרות שכתוב, עברתי בארץ מצרים וכו', וקטי כל בכור, וכל בכורי מעשה שפטים, אני השם, שם כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, זאת אומרת, מכת הבכורות הביא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שאמרנו לפני היום, מכיוון שאת היכולת הזאת להבחין, ורק הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעשות מסיבות שתכף נראה, אז ברור אבל שהיה שם גם משחית, מי שבפועל עשה את העבודה השחורה, אם אפשר לקרוא לזה, זה אותו מלאך. אבל הוא עשה את זה הפעם, לא שאנחנו מבינים את הביטויים האלה, כן? רק כדרך ציורית, כן? ביטויים עשה את זה בהשגחתו הצמודה של הקדוש ברוך הוא שהלך כביכול מאחוריו, ושם לב שהוא הורג את הבחורות הנכונים. אז אם ככה ברור, למה צריך פה אמצעי הגנה מיוחדים? אמצעי הגנה מיוחדים. כי פה הידיעה, כי אני השם, כבר הפסיקה להגן. כי זה לא הייתה המטרה של המכה. ודאי שהבחורות מתו. לכן צריך היה פה כבר עניינים אסטרטגיים, כגון דם הברית, דם המילה, כדי שבאמת המכה הזאת תפסח על בתי בני ישראל, ותסגר רק במצרים. אגב, זה שאלתי מרבי ומורי הרב נוסבוים, שליטה, רעיון על דבר די דומה, אני לא אפתח אותו כרגע, כי הוא לא בדיוק הציר המרכזי שלנו כאן, אבל לכאורה, למה בכלל לפסח קוראים פסח? תשאלו כל ילד, תגידו, כי פסח השם על בתי בני ישראל.
פסח,
פסח, כן, אבל זה לא מה שהתורה אומרת. תורה משנה תפיבה, תורה אומרת כי פסח. כן, זה הכל רמזים. צריך להיזהר, לא לקחת רמזים, צריך את זה לפשוטו של מקרא.
לא,
למה זה ספר, כן, זה הכל, אבל המקור של השם, המקור הלשוני שלו, המקור לדווקא פסח. זה לא נס יציאת מצרים. כן, יציאת מצרים הגדולה.
קורבן פסח.
למה קורא לזה קורבן פסח? מה קורא לזה פסח? אז רב, או, כי השם פסח על בתי בני ישראל. נו, אז מה? זה צריך לקרוא לזה פסח? זה נשמע כמו עניין צדדי לגמרי. שלא יפסח. מה, הוא ירוג יהודים? זה הסיבה לתת לחג את השם שלו? שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל? מה הרבותא הגדולה? סוכות, קוראים סוכות, כי זה באמת המוטיב המרכזי של חג הסוכות. התורה אומרת, סוכות הושבתי את בני ישראל. שבועות, כי זה סיוע של תהליך של כן, שבע שבועות. אבל פה לכאורה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל נראה לא לעניין בכלל, כאילו לא ממש מרכזי. מרכזי, יציאת מצרים עצמה, דבר מרכזי. מכת בחורות, עניין מרכזי. קורבן, לא קורבן, כן, עוד לפני שניתן לזה שם. קורבן, עניין מאוד מרכזי. אז שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי בני ישראל? זה נס? איפה ראינו שבכל המכות וכל הניסים וכל היו הרי המון פעמים שהקדוש ברוך הוא עיקה באויבינו בימים ההם, בזמן הזה? לא ראינו שעל שם זה קראנו על שם זה שהקדוש ברוך הוא הבדיל ועיקה רק את הגויים ואותנו לא, על שם זה עשו מזה חג? לא ראינו שום מקום. ופתאום פסח, עצם המוטיב הזה של הפסיכה על בתי בני ישראל, הוא, זה הנס הגדול, אז על שם זה קראו את החג.
היה איזה טענת נגד
עם
ישראל במכה הזאת של
הדבר? בטח. כן, תודה. זה העניין של הממתת שערי תאומה.
מה, אלו אפילו?
דווקא לעשירית? או שהגיע הזמן כללית?
הגיע הזמן כללית, כן. זאת אומרת שאם כבר נפרעים במין מכה כזאת, היא כמו מכת בכורות שאין לה תכלית של ידיעת השם, אז אין הבדל בין עם ישראל לבין המצרים. זאת אומרת שבעיקרו, מנקודת המבט של מלאך, מלאך משחית של מידת הדין, אין שום הבדל בין המצרים לבין עם ישראל. מבחינת הזכאות במרכאות לחטוף את העונש הזה שנקרא בשם מכת בכורות, אין ביניהם הבדל. ואז ניתנה רשות למשחית להשחית, קיבל קארט בלנש, לך תהרוג כל מי שאתה מוצא לנכון, מי שמגיע לו, ואתה סכנה גדולה, שהוא ירוג גם היהודים.
שהדברים היו להיות הכהנים?
מה? מי שלא יהיה, מי שלא יהיה, הרוג יהודים, בכורות, כן. ולכן צריך היה פה שיקרו כמה דברים אחרים, נוספים, כדי למנוע את הקטסטרופה הזאת. כדי שלא יהיה אסון שגם בעם ישראל ייפול הרג רב, וזה הנושא הזה של הדם על המשקוף ועל המזוזות, כמו שאמרנו מקודם, מה שכתוב בפשטות זה דם הקורבן, אבל כמו שאומר המדרש זה גם דם המילה, ומלו אז לפני קורבן פסח כדי להקריב קורבן פסח, אומר למשה רבנו, בלי מילה אתם לא יכולים להקריב את הקורבן. זאת אומרת, דם המילה היה פה תנאי לדם של קורבן פסח. אגב, ברגע שמשהו הוא הכנה למשהו אחר, רואים גם את סדר החשיבות שלהם. זאת אומרת שדם הברית, דם המילה, ברית המילה, היה פה הכנה למשהו גבוה יותר, שזה דם קורבן הפסח. יחסי הגומלין ביניהם זה גם משהו שחשוב להבין, ואולי גם נזכיר משהו שיוצא מזה. כן, בהמשך. בכל מקרה, היה פה שוני גדול בין מכת בכורות לבין המכות האחרות. א', מכה שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כי מלאך לא מסוגל לראות את ההבחנה בין אלה שעובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, מה פתאום את אלה כן ואת אלה לא. מידת הדין אצלו, הראש המלאכי שלו, לא מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת. אז הוא היה הורי גם יהודים. לכן צריך להיות הקדוש ברוך הוא, אני הוא ולא אחר. דבר שני, גם למרות הכל, אל תצאו החוצה, ועל כל זה, צריך לשים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, וגם את דם הפסח וגם את דם המילה. ופה אנחנו מגיעים, כל זה היה רק הקדמה. פה אנחנו מגיעים לעניין של חצות הלילה. כן? למה באמת מכת בכורות יכולה הייתה לקרות, צריכה הייתה לקרות, דווקא בחצות הלילה? ופה אין דרך, אנחנו נשים קצת למושגים שאנחנו לא מבינים אותם. אז עוד פעם, אני לא אומר זה על דרך ההתנצלות, כי זה חלק מהשיחה של הרבי, אני לא צריך להגיד שום דבר ממה שהוא אמר, אבל צריך להבין שגם דברים שאנחנו לא מבינים, זה אחד העקרונות הגדולים בחסידות, בקבלה, בנשמת הדאורייתא, שהנשמה היהודית מוקירה, אוהבת ומתעלה גם עם דברים שבשכל הפשוט אנחנו לא מבינים. בעצם ההזכור של הדברים, יש בו ערך גדול, יש על זה הרבה מאוד נפקמינות הלכה למעשה, בגלל זה יש עניין של לגרוס ספרי הזוהר הקדוש, יש עניין של ללמוד עין יעקב בן מנחה לערבית, הכל נובע מאותם סיבות, אותם שורשים בדיוק.
ולומר אמת ואמונה בערב, האמונה.
על האמונה, כן, נכון. 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 אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הביא את מכת בכורות? מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא? כאילו מה, כשמלאך הביא את זה, זה הרי גם הוא עושה שליחות של הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הביא את מכת בכורות? בלשון של פנימיות התורה זה נקרא שמכת בכורות הגיע למעלה מסדר ההשתלשלות. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר שקורה פה בעולם הזה הוא השתקפות של מה שקורה בעולמות העליונים. אבל כדי שיקרה פה משהו בעולם הזה, בעולם העשייה, שהוא השתקפות של משהו שקורה בעולמות העליונים, הוא צריך לקרות בעולמות העליונים. במילים אחרות, תחום ההתרחשות שלו הוא בעולמות העליונים. איזה עולמות, מה עולמות, כן, יש שם בריאה, יצירה, אצילות, לא מבינים, יש עולמות עליונים. זאת אומרת, כעיקרון רוחני, יש פה איזה כאמור תלות דו-כיוונית בין מלכות הדערה למלכות הדרכיה, זה עיקרון ידוע. אחד הדברים שאנחנו גם לא לגמרי מפנימים, זה ספר מוסר גדול אחר, מדגיש בצורה חזקה מאוד, זה נפש החיים, של רב חיים מוולוז'ין, כן, שמדגיש וחוזר ומדגיש על כל צעד ושעל, שאילו בן אדם היה יודע מה התוצאות של המעשים שלו, הוא היה באותו רגע הופך לבן אדם אחר, אם הוא היה נשאר בחיים אחרי ההלם שהוא היה מקבל. כן, אני חושב שמה שהוא עושה פה זה סתם, אין שום דבר סתמי, כשהוא לוקח, מעביר משהו מפה לפה, זה סתם. לכל דבר יש לו משמעות. משמעות עצומות, אדם יכול לבנות עולמות ולהחריבן בהבל פיו. לכן צריך כך להיזהר במה שהאדם עושה פה. אבל בכל מקרה, יש עניין של ההקבלה הזאת, שהמלכות הדערה כי המלכות הדרכיה. ושונה הדבר, אם זה כבר מעבר לעולמות, הרי כדי שתהיה הקבלה זה צריך להיות בעולמות העליונים. מה קורה אם זה משהו שהוא מעבר לעולמות? זה טריטוריה שנקראת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה כבר משהו שנמצא מעל העולמות. לא במובן שהוא נמצא שם ולא במקומות אחרים, אלא בתור מונח, בתור נקודת התייחסות. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה גוף שבא וירד למטה ונתן נמכות. הוא היה בנקודה אחת ובמקומות אחרים הוא לא היה. אז במונחים שלנו כבני אנוש, כן, המושג הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שזה הגיע ממקום שהוא מעל סדר ההשתלשלות. למה זה נקרא השתלשלות? כי כל הדברים הרוחניים משתלשלים כלפי מטה, מדרגה אחר מדרגה, הרבה מאוד מדרגות, עשרות ריבבות ריבבות של מדרגות, עד שזה מגיע פה, נוחת כאן לעולם העשייה ומקבל צורה של כוס קפה. אז זה, אם אתה הולך עכשיו ברוורס, אז הכוס קפה הזאת בהשתלשלות כלפי מעלה, אין לנו מושג מה זה, מה, מה, מה זה אומר שם. אז אם הייתי לוקח את הכוס קפה ולא מברך עליה לפני כן, מי יודע איזה נזק, איזה חור באוזון הרוחני זה היה עושה שם למעלה. אז הקדוש ברוך הוא זה מעבר לסדר ההשתלשלות. ומה שהיה מיוחד במכת בכורות. ולכן, ברגע שזה מגיע מעבר לסדר ההשתלשלות, אין כבר מקום לטענות שכליות של המלאכים כגון מה לאלו מאלו. ראה לו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו. מה נשתנו אלו מאלו זו טענה שכלית. במקום שמופיע מעבר לסדר ההשתלשלות, אין מקום לטענות שכליות, כי זה מעבר לכל, מעבר לשכל, מעבר לחוכמה, מעבר לבינה, מעבר לדעת, מעל הכל. שם אין מקום לטענות שכליות. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הביא את המכה הזאת. ויש נקודה אחת ביום שבה להרף עין קצר מאיר פה בעולם העשייה אור שהוא מעבר לסדר ההשתלשלות. זה חצות הלילה. המצוות הללו הם זמן מאוד מיוחד. זמן שבו באמת לפרק זמן קצר קורה משהו, אין לנו מושג מה זה, אבל שהופך את הזמן הזה לזמן לשעת רצון, משהו מאוד מיוחד. מאיר אור בעולם הזה שהוא מעבר לסדר ההישרשלות. והנקודה הזאת היא נקודת המעבר בין מידת הגבורה למידת החסד. הסבר, עד חצות הלילה, ככל שהזמן עובר, האור הולך ומחשיך. הלילה הולך ונהיה יותר ויותר חשוך, בחצות הלילה הוא מגיע לשיא החושך. מהנקודה הזאת ואילך, ככל שעובר הזמן, הולך ונהיה יותר ויותר אור. עד הבוקר, שאז החושך מסתלק לגמרי, ויש רק אור. נקודת המעבר הזאת, בין הרגע שבו הולך ונהיה יותר ויותר חושך, שזה מידת הגבורה, ובין הרגע שבו הולך ונהיה יותר ויותר אור, שזה מידת החסד, מי שנותן את המעבר בין שני האופנים האלה, בין הגבורה לבין החסד, זה הזמן של חצות. זאת אומרת, עד חצות מאירה מידת הגבורה. מחצות ואילך, מאירה מידת החסד. ואותו רגע שמסוגל לעשות את המעבר, כדי שהוא יהיה מסוגל להפוך את מידת הגבורה למידת החסד, הוא צריך להיות יותר גבוה משניהם גם יחד. לכן הוא מגיע ממקום שהוא מעל סדר ההשתלשלות. לקחת שני הופכים ולחבר ביניהם, אתה צריך להיות יותר חזק משני ההופכים גם יחד. אתה לא יכול להיות באותה רמה, כי אז אתה לא מסוגל לגרוע בהם, אתה לא יכול לעשות בהם איזושהי טרנספורמציה. לכן אותו רגע שבה עירה חצות הלילה, כן? יש שם איזה אור מיוחד שהוא מעל סדר ההשתלשלות במובן הזה, שהוא ורק הוא מסוגל להיות באותה נקודת תפר שממירה את מידת הגבורה למידת החסד.
יעקב עם המלאך, שר מלאך, זה זמן כזה?
לא. לא, לא כתוב. השחר. עלה השחר, כן, אבל לא כתוב. זה היה מרפא. כן, שמש ברכה מרפא בכנפיה. כן, זה של הריפוי.
אבל עצם
ה... עצם המאבק לא כתוב שעה בחצות. כתוב שעה בחצות. אבל זה כן כתוב. שאלה שאותה הצגנו קודם, מה זאת אומרת שאברהם אבינו הגיע שם להילחם כדי לחלץ את לוט, ואמר שם ויחלק עליהם לילה. מה זה ויחלק עליהם לילה? כמו שאמרנו, ביטוי שמאוד לא ברור. כן, אז המפרשים אומרים שם, הבעיה אליהם כפת הפתאון, הם אומרים ביטויים כאלה. אבל עכשיו, פתאום זה מקבל משמעות הרבה יותר ברורה. כן, אגב, מי שמאיר את זה שם על פרשת לך לך, אור תורה, המגיד ממזריץ', כן, מבאר את העניין הזה, ומה שהרעיון שאנחנו אומרים פה מבוסס על דברי המגיד ממזריץ' של פרשת לך לך. מה זה ויחלק אליהם לילה? הוא בא אליהם בדיוק ברגע שהלילה נחלק. הוא ידע, אברהם אבינו, בגדולתו העצומה, ידע להוריד את המכה על אותם ארבעה מלאכים ברגע שהוא שעת הרצון הכי גדולה של היהודי. זה בדיוק כשהלילה נחלק לשניים, ויחלק אליהם לילה, פתאום זה ברור. מה זה פירוש הביטוי הזה? ויחלק אליהם לילה. ואז הוא ירד אליהם, אברהם אבינו, ידע לכוון בדיוק לילה, ובגלל זה הם נפוצו לכל עבר מיד. כן? כי בשעה הזאת יש שעת רצון מיוחדת של כוחות הקדושה.
אנחנו ישנים
בזמן. הוא לא חלק את זה כך, כשהוא ידע שזה יהיה שהחצות הזה ישמש אותם לצדיפיים? בגלל זה הוא לא השתמש בכל הרגע הזה?
מי, מי?
אברהם.
מה זאת אומרת? לא השתמש?
כשהוא ידע הרי שאני איפה הוא שירה שהוא אומר, זה לא שהוא לא השתמש בכל הרגע הזה, כי הוא יודע שזה יצטרכו את זה ביציאת מצרים.
לא יודע. לא יודע מה זה כל הרגע הזה. כן? לא יודע להגיד לך שום דבר.
הוא חלק את הלילה, כי הוא חלק את זה חלק לאותו רגע.
כן, מה שאומר אבל המגיד, שזה בחלק מעל הכוונה שהוא ידע את אותו רגע, משמעות קצת אחרת, שהוא ידע את אותו רגע שבו הלילה נחלק. מה זה חצות? זה משהו שחוצה משהו לשניים. חצות, אותו דבר גם חלוקה. לחצות ולחלק, זה אותו דבר. כן? זאת אומרת, המשמעות של הרגע הזה זה שהלילה ש... הרגע שבו נחצה הלילה לשניים.
נחלקת לא חייב להיות לחצי.
כן, רק שפה זה חצי בגלל העניין של ההשתנות של מידת הגבורה למידת החסד. זה אגב, לא חייב באמת להיות חצי שווה, כן? יכול להיות שהזמן שעובר עד חצות הוא לא בהכרח זה, תלוי חורף, קיץ וכו', תלוי אם אתה מדבר על שעות זמניות או לא. אבל בשעות רגילות שהן לא זמניות, הזמן עד חצות ולאחר מכן הוא באמת לא בהכרח שווה. כן? זאת אומרת שהמיוחד במכת בכורות היה שהיא התרחשה באותו רגע מכונן, באותו רגע מיוחד שבו מאיר אותו אור אלוקי שנלקח מעל סדר ההשתלשלות, ולכן יש פה איזה יכולות או תכונות מיוחדות שהשכל לא כפוף אליהם. ולכן הטענה של מה נשתנו אלו מאלו באותו רגע מאבד את המשמעות שלה, ואז עם ישראל יכול לצאת חופשי. עם ישראל יכול לצאת חופשי, העניין הזה. זה נובע מהיחסים המיוחדים שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה יחסים של אב ובנים. בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה סוג של אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, שזה אהבה שהיא מעבר לכל המגבלות. כן? כי הרחם אב על בנים, זה במובן הזה לקוח מפה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. זאת אומרת, ישראל, אף מפי שחטא, ישראל הוא. כן? הקדוש ברוך הוא יכול להביא עונשים, יכול לעשות נו נו נו, יכול להגיד את הפויה, אבל הוא לא ייקח ויגרש אותם לתמיד מעל פניו. יוציא לגלות על מנת לחזור. אבל הכל זמין, כל התשובה, הכל התיקון, הכל תמיד ישנו. למה? כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנא. מה לעשות? ברוך השם, זכינו, זה אשרנו והזכות הגדולה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רואה לעם ישראל את בניו. עכשיו מגיע משה רבנו ומספר לפרעה על מכת מצרים, מכת בכורות. פרעה שהיה חכם גדול, יחד עם כל החרטומים, אומר, רגע, או, ככה הוא עושה לעצמו בזקן, אומר, איזה יופי, זאת מכה שהיא כבר לא בעניין של ללמד אותם וידעו כי אני השם. זה כבר כסח, זה כבר עונש, יפה. הפעם כל היהודים גם הולכים ללכת במכה הזאת, זה לא רק אנחנו, אנחנו שותפים לצרה. ואז הוא שומע עם משה רבנו את כל הסיפור שמחקר, הוא מחכך ידיים בענה. פרעה היה מלך המחשפים, היה חרטום מספר אחד. כן? מנהל בית הספר לחרטומולוגיה. כן? היה צ'יף. והיה חכם גדול. לא סתם הקדוש ברוך הוא בחר בו בתור הפלטפורמה להעביר את כל המסרים. אז הוא בחר בו כי הוא בעצמו היה דמות שלילית, אבל דמות גבוהה מאוד. ויורי, ואני עשיתי לי, המילים שיכניס בפי ויחזקאל הנביא. ואז משה רבנו צריך להעביר לו את המסר, שמע, אתה טועה, ורק אתם בצרה הזאת, לא עם ישראל. איך הוא אומר לו את זה? וזה שהוא אומר לו שזה הולך לקרות בחצות הלילה, או כחצות, כמו שאמר משה לפרעה. אומר לו, ופרעה הבין, ידע שחצות זה שעת רצון מיוחדת של עם ישראל שהיא מעבר לסדר ההשתלשלות. ואם המכה תבוא בחצות, זה אומר שרק המצרים הולכים לאכול אותה, לא עם ישראל. ולכן יש פה כבר את האילוץ הזה של מכת בכורות להגיע דווקא בעיתוי הזה של החצות. אבל זה לא מספיק. אנחנו יודעים שאחד הכללים בעבודתו הרוחנית של האדם זה מה שנקרא התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, או כמו שקוראים לזה מיין דוכרין ומיין נוקבין. הרעיון עם כל המונחים האלה הוא רעיון פשוט. הוא אומר, אם אתה זכאי למשהו, הוא מחכה לך שם, הוא ישנו, יש לך קופה על שמך בעולמות העליונים. אבל אם אתה רוצה להוריד את זה למטה, אתה צריך לעשות השתדלות. זה לא יבוא לפה לבד. זאת אומרת, גם כשבן אדם זכאי לשכר מסוים, עבור מצווה מסוימת, עבור משהו שהוא עשה, זה שמור לו. אבל כדי שהוא יוריד את זה כאן לעולם הזה, הוא צריך לעשות עוד השתדלות, זה התערות הדלתתה. ואותו דבר, אותו עיקרון חל גם פה. במילים אחרות, זה שעם ישראל בנים לקדוש ברוך הוא נחמד, הכל יפה. זה שזה הייתה שעת רצון מיוחדת, שעת חצות הלילה, שבה מאיר אור שהוא מעל סדר ההשתלשלות, נחמד מאוד. זה שהקדוש ברוך הוא שהוא מעל סדר ההשתלשלות הוא זה שמביא את המכה הזאת, זה הכל נחמד מאוד. אבל איפה עם ישראל בתור הכלי שראוי לכל החסד הזה? זה לא בא לבד, זה לא בא אוטומטית. עם ישראל צריך להיות ראוי. וכאן נכנס העניין של דם הברית ודם הפסח. דם המילה ודם הפסח. מה המשותף לדם ברית המילה ולדם של קורבן פסח? שניהם באו בדרך של מסירות נפש. בדרך של מסירות נפש. קודם כל, העניין של מילה הוא מסירות נפש בהגדרה שלו. אתה לוקח ילד, זה אתה נולד, בן 8 ימים, לא מבין כלום, ואתה חותך לשם את העורלה. העורלה מלשון מכסה. העורלה זה דבר שמסתיר. כן? לכן המילה עורלה מופיעה גם בהקשר לשלושת שנות העורלה, שאסור לאכול את הפרי. למה גם זה נקרא בשם עורלה? כיוון שהפירות אז מכוסים. אסור לך לגוע עליהם, כאילו יש עליהם כיסוי. אתה לא יכול לגוע. אז זה עורלת לבבכם, וכאלה שיש לו כיסוי מעל הלב, יש לו לב, אבל הוא מכוסה, לא רואים אותו, לא מרגישים שיש לו לב. יש לו כיסוי של אבן מעל הלב. או עורלת האוזן, כמו שאומר ירמיהו. האוזן מכוסה, אחד שלא רוצה לשמוע, זה נקרא בשם עורלת האוזן. זה הביטוי שירמיהו אומר, בירמיהו פרק י'. זה עורלת האוזן. מה זאת אומרת? יש לו אוזן, הוא לא שומע, היא מכוסה. לא רוצה לשמוע, היא מכוסה. הרי המילה עורלה מופיעה פה בכל קשת המובנים הזאת, גם בגלל העניין שהעורלה זה מכסה. העורלה מכסה. אז הוא מריד לו שם את המכסה הזה, לתינוק שלא מבין שום דבר, בוכה שם המסכה. מה אתה רוצה ממנו? זה התעללות, צער בעלי חיים, זה לא אנושי, וכל הצעקות שקמו בשנים האחרונות, כן, פתאום באירופה אסור לעשות ברית מילה, על ארצות הברית פתאום גם מתחילות כל מיני מחשבות, למה הגויים, השכל הגוי שלהם, לא תופסים את זה. מה אתה עושה לתינוק הזה? זה הולך, מוריד לו שם, כן, זה תינוק, כל הרעיון זה, זה שאתה יוצר יהודי, טוב. כך יהודי, אתה מתקן אותו. אתה בריתך שחתנת בבשרנו, באותו רגע, היהודי הזה מחובר לקדוש ברוך הוא באופן שלמעלה מטעם ודעת. זה נכון. זה משהו שאסור לנו להבין מה המהות שלו. כי אם היינו מבינים, הוא לא היה ברית. ברית עם הקדוש ברוך הוא יכולה להיות רק משהו שלא מותנה בהבנה שלנו. כי אם זה מותנה בהבנה שלנו, איזה מין ברית זאת? ברית שאדם קורץ זה משהו שהוא הולך איתה עד הסוף. במילים אחרות, רק אם אני מבין, בלי התניות, בלי תנאים. רק אם מבין, כן מבין, לא מבין, רק אז, אם, כאשר, אולי, לא. אמונה, יש ברוך הוא אמר לך, אתה עושה. זה ברית. נכון שהמצווה היא על האב, למול וכו', אבל העניין הזה, זה עניין של מסירות נפש. אתה עושה משהו שאתה לא מבין אותו. זה תינוק כזה קטנצ'יק, אתה מרחם עליו, מסכן, עושה לו ברית, זה מסירות נפש. עוד יותר מזה מסירות נפש זה דם הפסח. מה עשו שם ישראל במצרים? לקחו שם את אלוהיהם, תועבת מצרים, מה שנקרא את העבודה הזרה של המצרים, ועשו מזה קורבן פסח. אבל לא סתם עשו מזה קורבן פסח. יפה, בדיוק, החזיקו את זה מול העיניים של המצרים 4 ימים תמימים, כן? מ-10 עד י' ד' החזיקו גלריה של כבשים מול העיניים של המצרים, שאלו אותם המצרים, תגידו, מה אתם עושים? אנחנו הולכים לשחוט את הכבשים האלה עוד ארבעה, עוד שלושה, עוד יומיים. כן, שעון חול רץ, הכבשים האלה, והמצרים מסתכלים על הכבשים. אנחנו נערוג אתכם, אתם מורגים לנו את האלוהים שלנו. בסירות נפש, מעל טעם ודעת, בלי חשבוינס. אין שום היגיון בדבר הזה, אתה עוד הולך להרוג להם את האלוהים, ועוד מתגרה בהם במשך ארבעה ימים לפני כן, זה מה שנקרא ללכת לדרוך על האלוהים שלהם, וגם עוד לעשות את הכבש. כן? זה עניין של מסירות נפש. עבודה למעלה מטעם ודעת. זה הגילוי הגדול של חצות הלילה. זה העניין של חצות. חצות זה עניינים שהם למעלה מכל דבר. למעלה מסדר ההשתלשלות, למעלה מטעם ודעת. והדרך לקנות, משום הרכשה, לקבל את הסגולות האדירות של אותה שעת חצות, אותה שעת רצון, זה בדרך של מסירות נפש. רק בדרך של מסירות נפש שבאה בזכות העניין של בדמי חיי, פעמיים בדמי חיי, בדם הברית, בדם המילה, כן, האמונה העצומה של עם ישראל שבאה לידי ביטוי בעניין הזה, אמונה שהיא מעל השכל, זה רק הדבר היחידי שיכול לבוא ולמשוך על עם ישראל את אותה סגולה גדולה, את אותה טובה עצומה, את אותו אור גדול, את אותה התקשרות מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא שמעבר לסדר ההשתלשלות, זה רק באמצעות אותה מידה של מסירות נפש.
יש בה... בלילה, זה רק הלילה הספציפי ההוא, או שזה בכל לילה?
בכל לילה. בלילה הספציפי הזה קרה עוד משהו בעניין, שקדוש ברוך הוא ירד כדי להכות המצרים, אבל הסגולה המיוחדת של חצות הלילה היא בכל לילה. זה עושה עניין של תיקון חצות, כמו שאמרנו מהלך התחילה.
אבל למה אומרים זה שבאמת שבחצות הלילה בליל הסדר, זה שעת רצון מיוחדת במינה, כי באותו רגע זה משהו
מיוחד. זה זכר לשעת רצון שהייתה אז.
זה משהו שמתגלה כל לילה.
זה משהו שהוא עוד יותר מלילה רגיל. בגלל זה זה ליל שימורים. בגלל זה לא אומרים בקריאת שמע על המיטה באותו ערב את כל פסוקי ההגנה. באותו זמן עם ישראל לא זקוק להגנה. יודעים שיש נוסח מקוצר של קריאת שמע על המיטה. כן, בליל הסדר. למה? זה ליל שימורים. שימורים משום שמירה. השמירה הזאת היא שעם ישראל קנה באותה מסירות נפש עצומה באותו דור, זה זכות שעומדת לדורותיו. לדורותיו, לצאצאיו וצאצאי צאצאיו עד עצם היום הזה. יש פה עוד כמה עניינים בסיפור הזה, כן? אבל אני באמת לא רוצה להאריך יותר מדי. רק נאמר בקצרה שיש במדרש כתוב ויהי בחצי הלילה, זה העניין של החצות. אז במחילתא כתוב שם מה זה בדיוק חצי הלילה. יש דעה אחת שאומרת יוצרו חלקו את הלילה, ויש דעה אחרת שאומרת יודע עיתותיו ושעותיו הוא חלקו. רואה מה ההבדל? יוצרו חלקו, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא עשה פסק זמן בכל הבריאה, עצר את הזמן. הקדוש ברוך הוא עצר את הזמן באותו רגע שהוא הביא את מכת בכורות על המצרים. זה הכוונה יוצרו חלקו. זאת אומרת שכל העניין הזה הגיע בדרך שהיא מעל דרך הטבע, גם כשזה ירד פה לעולם המעשה. לעומת זאת, יודע עיתותיו ושעותיו הוא חלקו, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא שינה שום דבר בבריאה, רק ידע לכוון את אותו רגע מדויק, שבו זה בדיוק חצות הלילה, ואז באמת ירדה המכה פה על המצרים, אבל אז זה אומר שאותו אור גדול מעל סדר ההשתלשלות התלבש פה בתוך הטבע. ההבדל בין שתי הדעות, כמו שמסביר הרדב"ז, כן, פשוט הרדב"ז, זה הרדב"ז, אחד מגדולי הראשונים, היה רבו של האר"י הקדוש, כן, תקופה מסוימת, בחוץ לארץ, כן, זה הרדב"ז, זה שיש פה הבדל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עניינים ניסים, שמגיעים מכל מיני מקומות גבוהים. השאלה רק אם הם כשהם יורדים למטה הם מתלבשים בדרך הטבע, או שכשיורד למטה זה גם קורה בדרך שהיא מעל דרך הטבע. זה הנפקמין בין שתי הדעות האלה של ויהי בחצי הלילה, אם זה יוצרו חלקו או יודע עיתותיו ושעותיו הוא חלקו. והנפקמין פה גם מחברת פה כל מיני עניינים שקשורים בנושא שלנו, אבל כאמור, לא נעריך בנושא הזה. מה יותר גדול, העניין של דם הפסח או דם המילה? גם פה, כן, רק בקצרה מאוד, אמרנו שמכיוון שמשה רבינו התנה את הקורבן פסח בזה שיעשו ברית מילה, זאת אומרת שהמילה היא הכנה לקורבן הפסח, זאת אומרת שברית המילה היא פחות, לפחות מסירות הנפש שמתגלית בברית המילה, היא פחות מאשר מסירות הנפש של קורבן הפסח. הדבר הזה מובן גם בשכל, מכיוון שכשאדם מגלה מסירות נפש על דבר שהוא בתוכו עצמו, זה במעגל הסגור יותר של הוא עם עצמו. ברגע שזה קורה בקורבן הפסח, זה הוא מול כל העולם, הוא מול המצרים, זה כבר יוצא החוצה. המסירות נפש שמוקרנת החוצה היא כבר יותר גדולה במהותה מאשר מסירות הנפש שמוגבלת עדיין לאדם הוא עצמו. הפסוק הידוע שאומר הנביא מיכה זה כי ימי צאתך מארץ מצרים עלינו נפלאות. במילים אחרות, הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו ממש תעשה בדפוסים דומים לאלו של גאולת מצרים. בהרבה מאוד מובנים. אחד מהם למשל, זה שראינו בפרשה הקודמת, את ארבע לשונות הגאולה. והוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי. נכון שיש גם הבאתי, אבל זה לא חלק מהארבע. אין, זה כנגדם יש את הארבע כוסות. אין, ארבע כוסות שצריך לשתות בליל הסדר. ומי שלוקח למשל את הארבע כוסות ושותה אותם אחת אחרי השנייה, הוא לא יצא ידי חובה. למה? מכיוון שאם כל אחת מהכוסות היא כנגד אחד משלבי הגאולה, הוא ניסה לשים גז, הוא ניסה לעשות קיצורי דרך, להביא את כל השלבים אחת אחרי השנייה, זה לא הולך. ואיתה אחישנה, כן. אנחנו מקווים שנזכה לאחישנה הזה, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, ובגלל שאנחנו מאלצים אותו במרכאות לעשות את זה. אז לכן, מי ששותה את הארבע כוסות ביחד לא יצא, כי יצא להיות פה סדר. לכן גם מי ששינה את המיקום של הכוס בסדר של ליל הסדר, שאין לך משהו שהוא מסודר יותר מליל הסדר, לכן זה נקרא ליל הסדר. כל דבר מסודר שם, עד קוצו של יוד, כל דבר בדיוק מתוזמן. מישהו שניסה לשנות שם משהו, זה כבר לא הולך. לא הולך, למה? כי זה הסדר. אז אם זה ארבע לשונות הגאולה כנגד ארבע כוסות, אז כמו שצריך לשתות את ארבע כוסות בדיוק בסדר, אז גם ארבע לשונות הגאולה, כשהן תופענה בגאולה העתידית, זה גם צריך להיות בשלבים. זה לא זבנג וגמרנו. ועוד דבר, שזה הלקח הגדול מענייננו, זה שהגאולה תגיע בעזרת השם ממקום שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות. כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. מכת בכורות הייתה המכה בפטיש. של יציאת מצרים. זה מה שהביא את יציאת מצרים. יציאת מצרים הביאה את קבלת התורה. קבלת התורה הייתה היותו של ישראל לעם. זה מה שחתם את הגאולה. הגאולה לא נגמרה ביציאת מצרים. הגאולה נגמרה בהגעה לארץ ישראל, אבל בזמן שקיבלו את התורה. כל המטרה של התורה הייתה לחבר עליונים לתחתונים. לאפשר למשהו שנמצא מעל סדר ההשתלשלות להגיע פה לתוך עולם העשייה. וששם לב רואה איך כל הדברים האלה מתחברים ביחד. גם מכת בכורות וגם חצות וגם תורה. כל הרעיונות האלה סובבים סביב ציר אחד לחבר עליונים לתחתונים. אבל כמו שאמרנו מקודם, כדי שזה ירד למטה, עם ישראל צריך לעשות משהו. זה לא קורה לבד. כן, אבל כמו ששם צריך היה לגלות הגילויים האלה של המסירות נפש, ואז זה מה שהביא את ההגנה לעם ישראל, זה מה שהוריד את האור המאוד גבוה הזה באותו חצות לילה מסוים של אל יוד דלד, זה מה שצריך לקרות גם בימינו, גם אצלנו. כן, המשיח נמצא כבר, מה שנקרא, מעבר הסיבוב, אנחנו רואים את זה בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו. הוא נמצא שם כבר. אנחנו מחכה לבוא, כדי שהוא יחכה ויגיע, אנחנו צריכים לעשות את החיבור הזה בין העליונים לתחתונים. כמו אז, ככה גם היום. וזה גם באמצעות מסירות נפש, זה ברור, אבל גם באמצעות מה שאנחנו עושים פה עכשיו. אנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוקחים רעיונות מהעולמות העליונים ומורידים אותם למטה ומכניסים אותם לתוך גשמיות של חוכמה בינה דעת, משהו שנתפס בשכל האנושי. וזו הדרך להביא את המשיח. זו הדרך להביא את הגאולה. להוריד את האור האלוקי שהוא מעל סדר ההשתלשלות, להוריד אותו, להביא אותו פה לעולם העשייה. בעצם הדיבורים על מה שאמרנו עכשיו, יש בזה כבר עוד נדבך, ולחבר את העליונים לתחתונים, להבין שיש דברים שהם מעל הטבע, להבין מה זה אור אלוקי, להבין מה זה השתלשלות, שיש דברים שהם אפילו מעל סדר ההשתלשלות, לעסוק בהפצת המעיונות, כן, להכיש את הגאולה ולהביא לאותו רגע שבו המשיח בעצמו הבטיח, מתי קעת אימר? שיפוצו מהנצח החוצה. מה שאנחנו עושים פה ועל כל אחד ואיתנו שומה עלינו לעשות, זה לעסוק בהפצת המעיינות. הפצת המעיינות האלה, הדברים האלה שמקורם מעל סדר ההשלשלות, להביא אותם פה לעולם הזה, זה הזרז, הקטליזטור, הברור, המובטח ביותר של הגאולה. זה יהיה רצון באמת שיתקיים לנו במהרה. הפסוק, כי ימי צדך מארץ מצרים ערינו נפלאות, ושבאמת נראה נפלאות גדולות, ישועות ונחמות, אמרה בימינו בקרוב ממש. אין לי רצון.
יש
הספרה לחדיש. לא, לא, הוא יכול להשלים. אבל עכשיו, פעם ראשונה, מקודם הוא גם, פעם ראשונה בחייו הוא השלים עניין, יעקב, אתה היית בתשיעייה שחיכתה לו. כן? אז ברוך השם, רגע, הנה, אתם פה, יופי, מצוין. רבי חנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ואך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. מישהו רוצה להגיד את הקדי? יש לו פה יורצה, את משהו, איזשהו? מה?
גיל.
לא, לא, אבל...
זה מעולמות הלכים.
זה מעולמות הלכים. זה מעולמות הלכים.